אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. בתאריך ה-31 באוקטובר שנת 2008, פרסם אדם הידוע בכינוי סטושי נקמוטו את המאמר הבא: ביטקוין, a peer-to-peer electronic cash system. הייתה זו הפעם הראשונה בהיסטוריה בה המושג ביטקוין יצא לאוויר העולם. בתשעת דפי המאמר תיאר נקמוטו את החזון שלו, וכיצד ניתן הלכה למעשה לממש אותו. בפרק הזה נקרא במאמר ונחשף לטקסט המקורי שהתחיל את כל הסיפור, לצד פרשנות ודיון במשמעות הכתוב ובחשיבותו לאתגרים הניצבים בפנינו היום, יותר מעשור אחרי כן. 10 שנים ל-White Paper. מנחה מני רוזנפלד מאיגוד הביטקוין הישראלי. ההרצאה הוקלטה ב-31 באוקטובר 2018.
כן, טוב, תודה רבה לאייל, ערב טוב, קודם כל אל תאמינו למה שאומר, אני לא חכם בכלל, אז שלא יהיו טעויות, וכן, אז כמו שבעצם אייל אמר, אנחנו פה בהרצאת ביטקוין בייסיקס, כמו כל שבוע ביום רביעי בערב, אנחנו כאן בטוילאב מעבירים הרצאה בסיסית בנושאי הביטקוין, אבל בניגוד לכל שבוע, אנחנו היום גם מציינים את אירוע 10 שנים לפרסום ה-white paper של ביטקוין, שזו הכותרת שלו. למעשה לפני 10 שנים אדם אנונימי בשם סטושי נקמוטו פרסם מאמר שמתאר איזושהי מערכת חדשה שהוא המציא, קרא לביטקוין והסביר איך זה אמור לעבוד, מה זה עושה, למה זה טוב וכולי, וזה כמובן ההתחלה של כל התופעה הזאת של הביטקוין שאנחנו מכירים עכשיו. ולציין את האירוע הזה, אנחנו נעשה איזושהי הקראה של המאמר הזה ועם כמה פירושים, לנסות להבין איך זה מתחבר לאתגרים שיש לנו היום. ופה בעצם נשאלת שאלה, עד כדי כמה ה-white paper הזה הוא באמת קשור להרצאה של ביטקוין בייסיקס. כן, כי מצד אחד, הרי כשסטושי רק נמצא את הדבר הזה, למעשה הדבר הראשון שאי פעם נכתב על ביטקוין, היה ה-white paper הזה. כן, כלומר, כשהיו אנשים שבחיים שלהם לא שמעו את המילה ביטקוין, לא היה להם מושג מה זה, וסטושי רצה לבוא ולהסביר להם מה זה הדבר הזה, זה מה שהוא נתן להם. אז לפי זה הכי בייסיקס, כן? אם הדבר הראשון שנאמר על זה, זה לא בסיסי, אז מה כן בסיסי? מצד שני, זה מאמר שהוא די טכני, והוא מסביר איך כל הדבר הזה עובד, וכל הבלוקים והחתימות והדברים, וזה יכול להיות אולי קצת קשה לקהל שהוא יותר חדש, וכן, ואתם זוכרים אולי לא מזמן נדב העביר הרצאה של איזה 4 שעות על איך זה עובד, אז ננסה עכשיו לתמצת את זה בצורה קצרה, לא בטוח שהכל יהיה מובן, אז אולי זה דווקא לא כזה מתאים לבייסיקס. מצד נוסף, בעצם היום יש הרבה שאלות לגבי ביטקוין. אנשים גם בתוך קהילת הביטקוין עצמה מנסים להבין מה זה בכלל הביטקוין, מה באמת אנחנו רוצים ממנו, מה האופי שלו, אם צריך לעשות את זה ככה, צריך לעשות את זה אחרת, והרבה אנשים הולכים ל-white paper לנסות להבין מה כתוב שם, ולפי זה להבין איך להכריע בשאלות האלה של מה הביטקוין צריך להיות. אבל מצד נוסף, מה זה משנה מה היה כתוב באיזה white paper לפני 10 שנים, כן? בן אדם שאנחנו לא מכירים לפני 10 שנים כתב מאמר שהרבה מהדברים בו כבר מתברר שהם לא מדויקים והרבה לא רלוונטיים, וכאילו, יאללה, בואו נשחרר, נעבור הלאה, מה אנחנו ממשיכים להיות באובססיה על זה. אבל אני חושב שה-white paper הזה הוא כן חשוב, מסיבה מאוד פשוטה. כאמור, כשרק סטושי התחיל את כל עניין ורצה לצרף אנשים שעבדו איתו לפרויקט, זה מה שהביא להם את ה-white paper. מי שהצטרף לביטקוין אז, עשה את זה על סמך זה שהוא קרא את ה-white paper. ככה שמי ש... מי שמאמין בעקרונות של הביטקוין, כפי שהם מוצגים ב-white paper, הם אלה שהתחילו את זה. ואז הם צרפו עוד אנשים. אז גם אותם אנשים, הם אנשים שצורפו על ידי מי שקרא את ה-white paper, יכול להיות שהם בעצמם קראו את ה-white paper. וזה בעצם יוצא איזשהו מצב שהמכנה המשותף של כל הקהילה הזאת, של כל התנועה הזאת, זה ה-white paper, מזה זה התחיל, מזה זה המשיך, וכאילו אנשים שראו נגיד משהו מסוים שכתבו ב-white paper, והצטרפו על ביטקוין לפי זה, אז אם עכשיו פתאום יש משהו שסותר את זה, זה כאילו שאיכשהו רימו את המובן מסוים, אז אני חושב שכן, יש חשיבות לקרוא את ה-white paper, להבין מה כתוב שם, ללמוד מזה על כל השאלות שיש לנו, וזה גם אולי מה שננסה לעשות עכשיו, ולמעשה כבר בכותרת של המאמר הזה, יש כמה שאלות, כן, באנגלית זה היה ביטקוין, a peer-to-peer electronic cash system, יש פה את בצד ימין תרגום הרמור, שהכותרת תורגמה לביטקוין, מערכת שיתופית לכסף אלקטרוני. וכבר כאן יש פה כמה שאלות, קודם כל מבחינת השם, כמובן ביטקוין זאת לא מילה שהיא כל כך עברית, יש כאלה שקוראים לו מטבית, שזה שילוב של מטבע, ביט, דברים כאלה, אבל זה פחות תפס. גם עוד משהו מעניין פה, שהיום לא כל כך משתמשים במילים מערכת שיתופית, אולי כן, אבל כסף אלקטרוני פחות אומרים, כן? כשאנשים מנסים להציג את ביטקוין, אומרים מטבע דיגיטלי מבוזר. כן, המטבע הדיגיטלי מבוזר הראשון בעולם, מי שהיה בהרצאת מבוא שאני עברתי לא מזמן, זה בערך הדבר הראשון שאמרתי, וגם הסברתי מה זה מטבע, מה זה דיגיטלי, מה זה מבוזר, ולמעשה כל המילים האלה בקושי הופיעו במאמר, כן, אז במקום מטבע הוא השתמש בעיקר בקש, כן, יש אזכור אחד למטבע או קרנסי בכל ה... כאילו בעצם למילה קרנסי יש אזכור אחד בכל המאמר, ששם מדבר על מטבעות פיזיים, כן, לא על הדבר הזה, כן, ובמקום דיגיטלי הוא אומר אלקטרוני, ובמקום דיסנטרלייזד הוא אומר פיר טו פיר, אז זה די מעניין איך בעצם זה התפתח, כן, שהוא בא והתחיל עם הכותרת הזאת, ועם הזמן המונחים שהשתרשו היו קצת שונים. וזאת גם השאלה, האם המונחים שאנחנו משתמשים עכשיו, מייצגים דברים אחרים ממה שסטושי התכוון? כן, ולמעשה אחד מהדברים שהם במחלוקת זה בעצם ה... מילה הזאת, קש, כן, שמתורגם פה לכסף, למרות שאולי תרגום יותר נכון היה כסף מזומן, אבל בואו נסתכל המקור באנגלית, קש. אז כן, אז יש כאלה שאומרים שבגלל שזה קש, זה כסף מזומן, אז מה שאמורים לעשות זה להשתמש בזה, לשלם עם זה, כן, ולכן ככל שזה תומך ביותר תשלומים, כך זה יותר טוב. מצד שני, יש כאלה אומרים שלא, שהדבר הכי חשוב בזה, יכולת לשמור ערך, כן, לקחת את המטבע, ושהוא בעצם יהיה יציב כנגד כל מיני תנודות ושינויים כלכליים, כן, שנוכל נגיד להחזיק את המטבע הזה, ולדעת שגם בעוד 20 שנים יהיה לו ערך. אז כמובן שזה לא חייב להיות רק זה או רק זה, למעשה בכלכלה יש, כאילו נהוג להגדיר שלושה תפקידים לכסף או למטבע, שזה אחד, זה אמצעי לסחר חליפין, או medium of exchange, שזה משהו שמש איתו באים והולכים ומשלמים, יש store of value, שזה בעצם משהו שאיתו שומרים ערך, כן, אני עכשיו עשיתי משהו, לא יודע, מכרתי מוצר, קיבלתי משהו בעל ערך, אני רוצה לשמור את הערך הזה לעתיד, ששם אני רוצה לקנות איתו משהו אחר, וזה ה-store of value, ויש unit of account, כן, שבעצם היחידה שבה אנחנו מודדים ערך, כן, שנגיד הם מסתכלים מה שרוצים לדעת כמה הוא יקר, אז אומרים, כן, זה 1,000 שקל, כן, זה שני ביטקוין, זה היחידה שבה מודדים. וכסף טוב צריך להיות טוב בכל התפקידים האלה, ואנשים שונים מדגישים תפקיד כזה או אחד או יותר, וזה בעצם חלק מהוויכוחים שיש היום, כן, שיש אנשים שאומרים, לא, ביטקוין כרגע הוא לא מספיק טוב כ-medium of exchange, ובואו נשנה אותו כדי שהוא יהיה יותר מתאים לזה, ואנשים אומרים לא, אבל אם נעשה את זה, אז הוא פחות יתאים כ-store of value. וזה, כן, זה ויכוחים שחלקם גם כאמור אפשר להבין גם מתוך המילים שבהם השתמשו, מה סטושי התכוון או מה התכוונו אנשים שהתחילו עם זה. וכן, וכמובן שאין פה באמת תשובות, בעיקר שאלות. אז בואו נראה מה כתוב לנו. גרסה שיתופית לחלוטין של כסף אלקטרוני, תאפשר לשלוח תשלומים מקוונים ישירות מצד אחד לשני, מבלי לעבור דרך מוסד כספי. חתימות דיגיטליות מהוות חלק מהפתרון, אולם עיקר תועלת תובד אם צד שלישי נאמן עדיין דרוש כדי למנוע ניצול כפול. אנו מציעים פתרון לבעיית הניצול הכפול, המשתמש ברשת שיתופית. הרשת מייצרת חותמות זמן עבור פעולות על ידי גיבובן לשרשת מתמשכת של הוכחת עבודה, ובכך מנהלת רישום שאינו נתון לשינוי ללא שחזור הוכחת העבודה. השרשרת ארוכה ביותר משמשת לא רק כהוכחה של סדר האורים שנצפו, אלא גם הוכחה שהיא הגיעה מריכוז הגדול ביותר של כוח חישובי. עכשיו, יש כמה דברים שאנחנו רואים פה, כבר בהתחלה הוא אומר, גרסה שיתופית לחלוטין של כסף אלקטרוני. כן, אז אנחנו עומדים מפה שמה שסטושי בא להמציא, זה לא כסף אלקטרוני. כן, כסף אלקטרוני כבר היה, זה היה מוכר, כן, בין אם זה בנקים או פייפל, לא יודע מה, זה משהו שכבר היה קיים. כן, משהו בא לחדש לזה שזה יהיה גרסה שיתופית. כן, כסף אלקטרוני היה, עכשיו אנחנו רוצים אותו דבר, אבל שיתופי, מבוזר, פיר טו פיר, איך שלא נקרא לזה. וכן, וזה גם הרבה מהאנשים שנחשפים לביטקוין מתבלבלים מזה, כן? כי היום כאמור יותר קוראים לזה מטבע מבוזר מאשר כסף שיתופי, אבל אומרים כאילו מה החידוש בזה? כן, יש לנו פייפל, פפר, זה פה, שם, מה אנחנו צריכים את זה? כאילו כסף דיגיטלי כבר יש לנו, וכן, נכון, כסף דיגיטלי יש, אבל מה שחדש זה שזה גם מבוזר, וזה בא קודם כל עם כל האתגרים שלו, שעד עכשיו לא ידעו איך לעשות את זה, וכמובן עם היתרונות שיש לנו ברגע שיש לנו את זה. כן, וגם עוד עניין, כן, הוא אומר, חתימות דיגיטליות מהוות חלק מהפתרון, כן? זה עוד משהו שלפעמים אנשים מסתכלים על מאמרים מלפני 20 שנים, רואים שיש לנו משהו קצת דמיון למה שסטושי עשה, אז אומרים, כן, בכלל הבחור הזה שם, הוא זה שימציא את הבלוקצ'יין. אבל לא, יש פה הרבה אלמנטים, חתימות דיגיטליות זה חלק ממה שדרוש בשביל זה, כמובן, את המושג של חתימות דיגיטליות לא סטושי המציא, זה נראה לי משנות ה-70 התחילו, כל האלגוריתמים שמאפשרים את זה, זה היה קיים, אפשר לעשות שרשרות, דברים כאלה, אבל זה רק חלק מהעניין. ובעצם סטושי מה שהוא עשה זה לקח את כל האלמנטים שהיו ידועים, הוסיף עוד כמה דברים משלו, עשה את כל ביחד, וזה מה שנתן לנו בסוף מערכת שעובדת. וכן, כמובן שהרכיב החסר בפאזל שאותו בעצם היה כל כך חשוב לפתור, זה בעיית הניצול הכפול. זה משהו שקיים בעצם בכל ניסיון לעשות מטבע דיגיטלי, כן? כי אם יש לנו איזשהו מטבע, אז מטבע זה משהו אחד, כן? לא אמורה להיות אפשרות לקחת מטבע לשכפל אותו, כן? זה לא כמו שאני אגיד, יש לי שטר של 100 שקל, אז אני לא יכול לשים אותו במכונת צילום, לשכפל אותו שיהיה לי פעמיים, כי אם זה היה אפשרי, אז לאף אחד לא היה אמון בכסף הזה. כשהמטבע הוא פיזי, אז זה לא בעיה, כן? זה משהו פיזי, כנראה שלא נשכפל אותו בכזו קלות. ברגע שזה ניסיון לעשות מטבע דיגיטלי, זה קצת יותר קשה. כי מידע דיגיטלי זה משהו שאפשר לשכפל, כן? אז אם המידע זה משהו דיגיטלי, אז נשכפל אותו, מה הבעיה? ואם רוצים שהמטבע יעבוד, אז כמובן צריך למצוא פתרון. ועד עכשיו לא הייתה ידועה לפתור את הבעיה הזאת בצורה מבוזרת. וכן, והוא אומר פה בקצרה עוד כמה פרטים טכניים שבהמשך המאמר הוא מרחיב עליהם יותר. המשך של התקציר, כל עוד מרבית כוח החישוב נשלט על ידי צמתים שאינם משתפים פעולה כדי לתקוף את הרשת, הם ייצרו את השרשרת ארוכה ביותר, ויעלו בקצב על תוקפים. הרשת עצמה דורשת מבנה מזערי. הודעות מופצות לבסיס מיטב המאמצים, וצמתים יכולים לעזוב את הרשת ולהצטרף אליה כרצונם, ולקבל את שרשרת הוכחת עבודה ארוכה ביותר, כהוכחה של מה שקרה בזמן היעדרותם. ועברנו למבוא. מסחר באינטרנט כיום מסתמך באופן כמעט בלעדי על מוסדות כספיים, המשמשים כצד שלישי נאמן לעיבוד תשלומים אלקטרונים. המערכת עובדת באופן משביע רצון עבור רוב העסקאות, אך עם זאת, היא עדיין סובלת מהחולשות הטבועות במודל מבוסס האמון. פעולות שהן לחלוטין בלתי נתונות לביטול אינן באמת אפשריות, מכיוון שהמוסד הכספי אינו יכול להימנע מגישור מחלוקות. עלות הגישור מעלה את עלויות הפעולה, מה שמגביל את הגודל המעשי המזערי לעסקה, ומונע את האפשרות לעסקות אגביות קטנות. ויש עלות רחבה יותר, באובדן היכולת לבצע תשלומים בלתי נתונים לביטול, עבור שירותים בלתי נתונים לביטול. כן, אז קודם כל הוא אומר, מוסדות כספיים משמשים כצד שלישי נאמן. כן, למעשה בלי זה אנחנו לא יכולים לפעול. כן, אם נגיד בן אדם רוצה, לא יודע, לקום בבוקר, לעבוד, לקבל משכורת, ואז אחרי זה עם אותה משכורת לשלם על איזה משהו, אז קודם הוא רוצה לעשות את זה, אפילו לא, בכל מקרה הוא צריך צד שלישי, כן, אפילו אם זה רק המדינה שמדפיסה את השטרות, אם הוא רוצה שזה יהיה אלקטרוני, אז הוא חייב גם את הבנק או את הפייפל, את החברת כרטיסי אשראי, שתהיה באמצע ותתווך שם, כן, ובלי זה אי אפשר אפילו להתפרנס ולחיות, כן. וכן, אז הוא דיבר על פעולות שניתנות לביטול, כן, בכרטיסי אשראי, בפייפל, כל הדברים האלה, גם אחרי שהבנו את התשלום, יש אפשרויות לבטא אותו, זה נקרא צ'ארג'בק, ויש עסקים שבעצם מאוד מתקשים עם הבעיה הזאת, וזה עוד משהו שהוא רוצה לפתור. כן, עכשיו, למה בעצם קיימת אפשרות לעשות צ'ארג'בק? זה בגלל שיש מישהו באמצע שמתווך, כן? כי אם נגיד קניתי משהו, שילמתי, ואז אני אומר, לא קיבלתי אותו, אז אני בא לאותה חברת כרטיסי אשראי, ואומרת להם, שילמתי ולא קיבלתי, תעשו עם זה משהו. כן, ואז הם לא כל כך יכולים להגיד, אה, לא, אנחנו לא מתערבים. הם חלק מהעסקה, הם נמצאים, והם חייבים בסופו של דבר, כשפונים אליהם, לנסות לגשר את המחלוקות, וזה מה שגורם ל, כאילו, לפיצ'ר הזה, או בג, איך שמסתכלים. וסטושי מדבר גם על הגודל המעשי המזערי לעסקה, ועסקות אגביות קטנות, מה שדעו גם כמיקרו-טרנסאקציות, כן, לאנשים שונים יש הגדרה שונה למה זה מיקרו-טרנסאקציה, אבל אנחנו מדברים פה על דברים שכאילו לשלם למישהו פחות מהגורה, כן, אז כיום אין כל כך מודלים עסקים שמבוססים על זה, אבל אפשר לחשוב או על אתרי תוכן, שאם אני רוצה לקרוא איזשהו מאמר, אז במקום שהקפיץ לי 1,000 פרסמות, אני אשלם איזה שבריר אגורה בשביל לקרוא את הדף, או איזשהו שירות סטרימינג של וידאו, שככל שאני צופה, אני כל שנייה משלם על זה. אז בכל מערכת שאנחנו מכירים כיום, אפילו שזה אלקטרוני ומחשב ולא יודע מה, זה עדיין מאוד לא יעיל, בגלל שיש מישהו באמצע שגוזר קופונים, ויש בירוקרטיה ולא יודע מה, אז כל מיני מודלים עסקיים כאלה חייבים שיהיה איזשהו אמצעי שהוא יותר יעיל, שלא נזקק לאותו גורם מתווך. ואז אפשר להוריד משמעותית את העלות של ביצוע תשלום, וככה בעצם לאפשר כל מיני מודלים עסקיים כאלה. האפשרות לביטול מרחיבה את הצורך באמון. סוחרים חייבים להיזהר מלקוחותיהם, ולהטריח אותם לספק יותר מידע מאשר הנחוץ אחרת. הם משלימים בלית ברירה עם אחוז מסוים של הונאה, הנתפס כבלתי נמנע. ניתן להימנע מעלויות האלה ומחוסר ודאות בתשלומים על ידי שימוש במטבע גשמי. אך אין בנמצא מנגנון לבצע תשלומים על גבי ערוץ תקשורת ללא צד נאמן. אז הוא אומר בעצם, אם אנחנו רוצים, כן, אם פעם נגיד היו משלמים מטבעות זהב, או אם היום יש את השטרות של המדינה ודברים כאלה, אז עם זה אפשר לבוא ולשלם, וכולם יודעים שברגע שעברתי את השטר הזה, אני לא יכול לבטל, לא יכול כלום, זה אצלו. אבל בשביל זה אני צריך באמת עסקה פיזית, כן, להיות במקום פיזי, וגם מתעסק עם כמה דברים פיזיים, את זה אי אפשר לעשות באופן אלקטרוני. אנחנו רוצים אלקטרונית, דרך אינטרנט וזה, חייבים מישהו שיהיה באמצע. וכן, וכמובן שאותו גורם מתווך, יכול להיות חשוף לתלונות אלונות וכאלה, זה מה שאמרנו קודם. נחוצה מערכת תשלומים אלקטרוניים המבוססת על הוכחה קריפטוגרפית במקום אמון, המאפשרת לכל שני צדדים חפצים בדבר לבצע פעולה זה עם זה באופן ישיר, ללא צורך בצד שלישי נאמן. פעולות שמבחינה חישובית אין זה מעשי להפוך אותן, יגנו על מוכרים מפני הונאה, וניתן בקלות למש מנגנוני השלשה שגרתיים בכדי להגן על קונים. במאמר זה, אנו מציעים פתרון לבעיית הניצול הכפול, המשתמש בשרת חותמות זמן שיתופי מבוזר, בשביל ליצור הוכחה חישובית של הסדר כרונולוגי של פעולות. המערכת בטוחה, כל עוד הצמתים הישרים שולטים יחד ביותר עוצמת חישוב, מכל קבוצת צמתים תוקפים המשתפים פעולה. כן, אז אחד הדברים שאולי נדבר פה, הוא אומר, כן, פעולות שמבחינה חישובית אין זה מעשי להפוך אותן, עבור רוב הציבור כנראה לא כל כך ברור למה הוא מתכוון פה, אבל זה למעשה, מה שאומר זה דבר כזה, הוא בונה פה איזושהי מערכת שבאמצעות כל מיני דברים שהמחשב עושה, מעבירים פעולה, ואנחנו יודעים שהיא עברה, אבל אנחנו לא באמת יודעים שהיא עברה. כלומר, תיאורטית, מישהו יכול לעשות איזשהו חישוב, שיפצח את הפעולה הזאת, ויבטל אותה, או יגנוב כסף, או לא יודע מה, אז הוא לא, הוא לא עושה פה משהו שכן, שמוכח שאי אפשר לפרוץ, יש דרך לפרוץ, אבל זה מאוד מאוד קשה חישובית לעשות זה, כן? זה צריך כנראה מחשבים שיפעלו לאורך זמן שגדול מגיל היקום וכולי, אז ככה זה למעשה בכל הקריפטוגרפיה, כן? הקריפטוגרפיה זה מה שמאפשרנו להצפין מידע, לחתום על מידע, קצת כל מיני דברים כאלה, וזה הכל דברים שבאמצעות חישובים אפשר לפצח אותם, אבל זה פשוט מאוד מאוד קשה, לא סביר שמישהו אי פעם יצליח לעשות את זה. כן, והוא מדבר פה גם על השלשה, כן, מה שקרוי בלאז אסקרו, שזה בעצם דרך לגשר על עסקה בין קונה ומוכר, כשאין אמון ביניהם, כן? אז יש חשש שהקונה יעביר את התשלום, והמוכר לא יעביר את המוצר, וגם במערכות מסורתיות יש אסקרו כזה, מה שסטושי אומר זה שאוקיי, אז מצד אחד אני עושה שאי אפשר יהיה לבטל פעולה, אבל זה נותן הרבה כוח למוכר, כן? המוכר יודע שאם הוא קיבל תשלום, אז הוא באמת קיבל. אבל אז הקונה בבעיה, כן? כי הוא יעביר תשלום, ואז המוכר יכול לא לשלוח ואין לו דרך לבטל. אז בשביל לפתור את הבעיה הזאת שנוצרה לקונה מזה שאי אפשר לבטל פעולות, הוא אומר, תשתמשו באסקרו כמו במערכות מסורתיות. מה שסטושי לא אמר פה, או שהוא לא יודע, או לא חשב על זה, לא יודע מה, לא חשב שזה חשוב מספיק. באמצעות הטכנולוגיה של ביטקוין אפשר לעשות גם מנגנונים הרבה יותר משוכללים מאסקרו פשוט, כן? כי אם עושים אסקרו, אז צריך עכשיו לסמוך על האסקרו. שזה גם לא אידיאלי. אבל עם ביטקוין יש כל מיני אפשרויות, למשל מולטיסיג וכולי, דרכים שבהם לא באמת צריך לסמוך על אף אחד, ולעשות עסקאות בביטחה. אנו מגדירים מטבע אלקטרוני כשרשרת של חתימות דיגיטליות. כל בעלים מעביר את המטבע לבא אחריו, על ידי חתימת גיבוב של הפעולה הקודמת, והמפתח הציבורי של הבעלים הבאים, והוספת אלו לסף המטבע. מקבל תשלום יכול לאמת את החתימות, בכדי לוודא את שרשרת הבעלות. טוב, אז פה הוא התנסח בצורה שאולי לא לגמרי ברורה, אני לא ארחיב על הכל, אני רק אדבר על המושג הזה של בעלים, כן? כאילו כשמדברים פה על בעלים, כוונה לא מני רוזנפלד הוא הבעלים, או אייל סגב הבעלים, הבעלים מזוהה על ידי או מפתח ציבורי, כן? איזושהי פיסת מידע שמשתתפת בכל התהליך הקריפטוגרפי הזה, או גיבוב, הש של אותו מפתח ציבורי, ולמעשה כשאומרים שמטבע עבר, מ-א' לב', אז א' זה איזשהו מפתח ציבורי, וב' זה איזשהו מפתח ציבורי. אז, ומה שהופך אותי לבעלים של מפתח ציבורי מסוים, זה עצם זה שרק לי יש את המפתח הפרטי המתאים. כן, המפתחות באים בזוגות, פרטי ופומבי, הפרטי הוא פרטי, רק אני מכיר אותו, מפתח הפומבי יכול להיות שעוד אנשים ידעו אותו, אבל בזכות זה שרק לי, יש המפתח הפרטי, רק אני יכול לחתום על פעולות שמשרות העברה של המטבעות שלי. ואז המקבל של המטבע יכול לוודא שהכל תקין באמצעות המפתח הציבורי שלי שאני גם מפרסם, והחתימה והמידע של הפעולה. כן, דרך אגב, היום רוב הבעלי ביטקוין מזוהים לפי משהו שנקרא כתובת, שזה בעצם הש של מפתח ציבורי, בווייט פייפר סטושי לא התייחס לזה, הוא דיבר רק על מפתחות פרטיים וציבוריים. פה יש איזשהו תרשים פחות מעניין. הבעיה היא כמובן שמקבל התשלום אינו יכול לוודא שאף אחד מהבעלים לא שילם באמצעות המטבע פעמיים. ניצול כפול או דאבל ספנד. פתרון נפוץ הוא להכניס סמכות מרכזית הזוכה לאמון. מטבעה. שבודקת כל פעולה כנגד ניצול כפול. לאחר כל פעולה, המטבע חייב לחזור למטבע כדי להנפיק מטבע חדש. ורק על מטבעות שהונפיקו ישירות מהמטבע, סומכים שלא עברו ניצול כפול. הבעיה בפתרון זה, הוא שהגורל של המערכת הכספית בכללותה, תלוי בחברה המפעילה את המטבע. היות וכל פעולה חייבת לעבור דרכם, בדיוק כמו בבנק. כן, זה דיברנו, שכל הקטע הזה עם חתימות דיגיטליות, זה לא סרטו שימציא, זה קיים, זה פשוט לא מספיק, כן? כי מה שקורה, נגיד אני רוצה להעביר למישהו ביטקונים, כי אז אני חותם על הודעה שמעבירה ביטקונים, אבל אז אני חותם על עוד פעולה שמעבירה למישהו אחר ביטקונים, אז ככה בעצם שכפלתי את המטבע שלי, כן? כי זה בודק רואה שהתשלום תקין, וזה בודק רואה שהתשלום תקין. אז בינתיים עוד לא עשינו שום דבר, כרגע אנחנו עדיין צריכים איזשהו גוף מרכזי, שהוא קורא לו מטבע או מינט, שהוא קובע איזו פעולה נכנסת, איזה לא, וכמובן שאין בכך רבותה, כן? זה היה אפשר לעשות תמיד, זה לא ממש חדש, הוא לא ממש עוזר. כן, אנו זקוקים לדרך, במקבל התשלום, יוכל לדעת שהבעלים הקודמים לא חתם על אף פעולה מוקדמת יותר. לצרכים שלנו, הפעולה המוקדמת ביותר היא הקובעת, כך שאיננו דואגים מניסיונות מאוחרים יותר לניצול כפול. הדרך היחידה לאשר את היעדר פעולה היא להיות מודע לכל הפעולות. במודל מבוסס המטבע, המטבע מודעת לכל הפעולות ומחליטה איזו הגיע קודם. כדי להשיג זאת ללא צד נאמן, חובה להכריז על פעולות באופן פומבי, ונחוצה מערכת להסכמה בין משתתפים לגבי היסטוריה יחידה של הסדר בו הן התקבלו. מקבל התשלום זקוק להוכחה שבזמן בו כל פעולה התבצעה, רוב הצמתים הסכימו כי היא הייתה הראשונה שהתקבלה. כן, עכשיו משהו שחשוב להבין פה, שבמצב כזה שאני מנסה לחתום, כאילו לנסות לעשות ניצול כפול, לקחת מטבע שלי ולחתום על פעולה שמעבירה לזה ומעבירה לזה, אז צריך, כמובן אי אפשר ששתי הפעולות האלה תתקבלו, כי זה בעצם השכפול, צריך שרק אחת מהן תהיה תקינה, ואין נפקא מינה לאיזו היא, כן? כלומר, או שזאת תיבחר, או שזאת תיבחר, זה לא משנה, כל עוד אחת נבחרת, ולכולם ברור שרק היא נבחרה. וברגע שיש לנו איזושהי דרך, שבכל מצב כזה, של שתי פעולות סותרות, אנחנו בוחרים אחת מהן, וכל הרשת מסכימה, שזאת הפעולה שבחרנו, אז אין בעיה, כי כן, כי אז אי אפשר לשכפל, וכשמישהו קיבל תשלום, הוא יודע שבאמת הוא קיבל תשלום, וכולם מסכימים שהוא קיבל תשלום. הפתרון אותו אנו מציעים מתחיל עם שרת חותמות זמן. שרת חותמות זמן פועל על ידי לקיחת גיבוב של גוש של פריטים הזקוקים לחותמת זמן והפצתו באופן נרחב, למשל בעיתון או בפוסט יוזנט. חותמת הזמן מוכיחה שבהכרח הנתונים היו קיימים באותו זמן, אחרת לא היו יכולים להיות כלולים בגיבוב. כל חותמת זמן מכילה את חותמת הזמן הקודמת בגיבוב שלה, מה שיוצר שרשרת בכל חותמת זמן נוספת, מתגברת את אלו שבא לפניה. פה נכנס להרבה פרטים טכניים לגבי איך זה בדיוק יעבוד, מה שאני רוצה כן לשים אליו פה, שלמה בעצם הוא קורא לשרת חותמת זמן, כי הרי אם אמרנו שכל מה שאנחנו צריכים, זה שבהינתן שתי פעולות סתרות, נדע מי מהן בא קודם, אז מספיק שעל כל פעולה נשים חותמת זמן. כן, נגיד שאנחנו יודעים שפעולה הזאת קרתה ב-12.06, פעולה הזאת קרתה ב-12.08, אז נבחר בפעולה שהיה קודמת, שקרתה ב-12.06. וכל עוד כולם מסכימים שזה בעצם הזמן של כל פעולה, אז אין שום בעיה. אז לדבר הזה שבעצם על כל פעולה מגדיר זמן שבו היא קרתה, אז זה בעצם פונקציה של שרת חותמות זמן, והוא מדבר בינתיים על דרך לעשות שרת כזה בצורה יחסית ריכוזית, כן, או אולי אפילו בצורה קצת ידנית, כן, שנפרסם בעיתון את הפעולה כך וכך, וכולם יכולים לראות, כן, בעיתון הזה, בתאריך הזה, שם קרתה הפעולה, אז זה איזשהו כיוון ראשוני בדרך למשהו שעובד, אבל כמובן את זה אנחנו רוצים שיפעל בצורה מבוזרת, ובשביל זה משתמשים בהוכחת עבודה. בכדי לממש שרת חותמות זמן על בסיס שיתופי, אנו נצטרך מערכת הוכחת עבודה, בדומה להשקש של אדם בק, במקום פרסומים בעיתון וביוזנט. הוכחת עבודה כרוכה בחיפוש אחר ערך, שכאשר הוא עובר גיבוב, למשל עם שם 256, הגיבוב מתחיל במספר מסוים של סביות 0. הכמות הממוצעת של עבודה הדרושה היא מעריכית במספר סביות 0 הדרושות, והיא יכולה להתאמת תוך ביצוע גיבוב בודד. כן, הוא מדבר פה איזשהו עניין של בעצם אוקיי, כרגע עוד לא מסביר איך זה עוזר, אבל הוא כן אומר שאנחנו צריכים הוכחת עבודה. מה זה אומר? שיהיו מחשבים ברשת שעושים חישובים, ומוכיחים שהם עשו חישובים. איך הם עושים את זה? הם מחשבים השים, כן? הש זה איזושהי פונקציה שלוקחת מידע ומחזירה איזשהו מספר, שלעין רגילה נראה מספר אקראי, הם פשוט עושים את זה הרבה פעמים, כן? אז הם לוקחים את המידע של כל הטרנסקציות וכל זה, עושים הש, מקבלים 3825, עושים עוד פעם הש, מקבלים 9123, עושים זה, כל פעם מקבלים מספר אקראי, אחרי שהם עשו 100 השים, הם יקבלו, ימצאו איזשהו מידע שכשהם עושים לב הש, קבלו את המספר 37. ששמתם לב שזה מספר הרבה יותר קטן מספרים שאמרתי קודם. אנחנו יכולים לקבוע שהש תקין אם הוא קטן מ-100 נגיד. כן, אז כל ניסיון זה כאילו מגרילים מספר אקראי עד 10,000, אז אחרי 100 ניסיונות בממוצע, נקבל באקראי מספר שהוא קטן מ-100, וברגע שמצאתי את אותו מידע, שאחרי שעבר גיבוב מקבלים משהו שקטן מ-100, אז בעצם זה הוכיח שעשיתי בערך 100 חישובים, אחרת לא הייתי מצליח למצוא את זה. אוקיי, אז כמובן שבמציאות המספרים שאנחנו מדברים עליהם פה, זה לא 10,000 ולא 100, אלה מספרים קצת הרבה יותר גדולים, ויש איזשהו תהליך של, שנקרא ריטרגטינג, שבעצם מבסס את זה, כן, רואה באיזה קצב אנשים צריכים לעשות את זה, ומכוון את הקושי בהתאם. כן, בשביל רשת חותמות הזמן שלנו, אנו מממשים את הוכחת עבודה על ידי הגדלת מספר חד פעמי בגוש, עד שנמצא ערך המעניק לגיבוב של הגוש את המספר הדרוש לסביבות אפס. לאחר שמאמץ החישובי הושקע שלגרום לגוש לספק את הוכחת העבודה, לא ניתן לשנות אותו מבלי לבצע את עבודה מחדש. אחר וגושים מאוחרים יותר משורשרים אחריו, העבודה הדרושה כדי לשנות גוש, תכלול ביצוע מחדש של כל הגושים שלאחריו. למעשה פה, נראה לי שגם זה לא עובד, מי יודע מה. טוב, אז לא יודע כמה זה היה ברור, אבל פה בעצם סטושי מדבר כן על עקרון מאוד חשוב, שזה השרשרת, כן? אנחנו דרך אגב, במאמר סטושי לא הזכיר את המושג בלוקצ'יין, כן? אוקיי, אני אחיב. סטושי מעולם לא אמר בלוקצ'יין כמילה אחת, היו מקרים שבהם הוא אמר בלוק רווח צ'יין, אבל לא במאמר. במאמר הכי קרוב שהגיע לזה, היה צ'יין אוף בלוקס. כן, וזה עקרון מאוד חשוב, זאת שרשרת, כן? זה לא כל מיני בלוקים שכל אחד בנפרד, כל אחד מקושר לשני. שזה אומר שאם מנסים לשנות איזה משהו לפני 10 בלוקים, אז צריך לחזור על כל החישוב של כל 10 בלוקים האחרונים, וזה כמובן בלתי אפשרי. אוקיי, עכשיו הגענו לחלק מעניין. הוכחת העבודה גם פותרת את בעיית קביעת הייצוג וקבלת החלטות מבוססת רוב. אם הרוב היה מבוסס על כל לכל כתובת IP, כל מי שמסוגל להקצות כתובות רבות היה יכול לחתור תחתיו. הוכחת עבודה היא למעשה כל לכל מעבד. החלטת הרוב מיוצגת על ידי השרשרת הארוכה ביותר, בה מושקע מאמץ הוכחת העבודה הרב ביותר. אם רוב עוצמת החישוב נשלטת על ידי צמתים ישרים, השרשרת הישרה תצמח בקצב המהיר ביותר, ותשיג כל שרשרת מתחרה. אז אוקיי, אז פה סטושי מדבר על איך שהוכחת עבודה פותרת את בעיית קביעת הייצוג, כלומר נותנת לאנשים יכולת להצביע. עכשיו חשוב להבין שכשהוא מדבר פה על יכולת להצביע, הכוונה להצביע על סדר הפעולות. כן, דיברנו קודם איך מסדרים פעולות, איך שמים חותמות זמן, זה מדבר על הצבעה בהקשר הספציפי הזה. עכשיו יש כאלה שהקשו, כן? הרי אנחנו רואים פה את המילה גם, כן? אז אם הוא כתב גם, זה אומר שיש פה עוד עניין, כן? אז אם קודם הוא דיבר על סידור פעולות, דאבל ספנינג, לא יודע מה, עכשיו הוא אומר גם, אז כנראה שהוא עכשיו מנסה ללות עניין אחר. אז מה העניין אחר? אז מנדה אמר שזה עניין אחר, אומר שבאמצעות זה מצביעים על שינויים בפרוטוקול, כן? אם רוצים להחליט על השינויים בפרוטוקול, בחוקים, זאת שינוי, אז כן, אז נעשה הצבעה, ומי שיש לקוח חישובי יצביע. אבל כמובן שזה לא נכון, ובעצם כאילו, האנשים שמתעסקים זה מתרצים שהמילה גם לא מדברת על עניין נוסף, אלא פנים נוספות לאותו עניין. אנחנו עדיין בהקשר מצומצם יחסית של של דאבל ספנינג וכולי, אבל הוא הסתכל על זה בשני, שתי צורות שונות. אז צורה הראשונה, כי דיבר על שרשרת, הוכחת עבודה, דברים כאלה, ועכשיו הוא אומר שגם אפשר לסתכל על זה כמו הצבעה, כן? שרוצים לתת לאנשים זכות להצביע מה סדר הפעולות הנכון, ולאיך נקבע את הייצוג בהצבעה הזאת, לפי כוח חישובי. כן, וגם כמובן שכפי שנראה בהמשך, מאמר לא יכול להיות שהוא התכוון שבדרך הזה נצביע על הכל ונבחר את הכל, כי כאמור יש כמה דברים שבכתוב שסותרים את זה. בכדי לשנות גוש מעבר, תוקף יצטרך לבצע מחדש את הוכחת העבודה של הגוש וכל הגושים לאחריו, ואז להדביק את פער ולעלות על העבודה של הצמתים הישרים. מאוחר יותר נראה שהסתברות שתוקף איתי יותר ידביק את הפער קטנה באופן מעריכי, ככל שגושים עוקבים מתווספים. בכדי לפצות על הגדילה במהירות החומרה, בשתנות ברמת העניין בהפלת שמתים לאורך זמן, דרגת הקושי של הוכחת עבודה נקבעת על ידי ממוצע נע, השם למטרה מספר ממוצע מסוים של גושים לשעה. אם הם נוצרים מהר מדי, דרגת הקושי עולה. כן, בזמן כתיבת המאמר הוא עוד לא החליט כמה יהיה הקצב הזה, ובסוף נקבע 6 בלוקים בשעה, או בלוק כל 10 דקות, כאמור יש איזשהו תהליך בקרה שמבסט את זה. טוב, יש פה על הרשת, זה פחות מעניין. האם זה מעניין? לא חושב שזה מעניין. כן. תמריץ. על פי המוסכמה, הפעולה הראשונה בכל גוש היא פעולה מיוחדת, שמתחילה מטבע חדש בבעלותו של יוצר הגוש. זה מוסיף תמריץ לצמתים לתמוך ברשת, ומעניק דרך ראשונית להפיץ מטבעות למחזור. מאחר ואין סמכות מרכזית יכולה להנפיק אותם. התוספת הקבועה של מטבעות חדשים מקבילה לחורי זהב, המוציאים משאבים כדי להוסיף זהב למחזור. במקרה שלנו, המשאבים הם זמן מאבד ואנרגיה חשמלית. התמריץ יכול גם להיות ממומן על ידי עמלות פעולה. אם ערך הפלט של פעולה נמוך מערך הקלט, ההפרש הוא עמלת פעולה שמתווספת לערך התמריץ של הגוש המכיל את הפעולה. כן, עכשיו פה הוא מדבר על מוסיף תמריץ לצמתים לתמוך ברשת, ומעניק דרך ראשונית להפיץ מטבעות, שני תפקידים הם, שני דברים שנפרדים, אחד זה לקבוע את ההנפקה הראשונית, כן, הרי המטבע הזה כשהוא מתחיל לפעול, מישהו צריך להיות הבעלים של המטבעות, כן, ואין לנו איזושהי סמכות מרכזית שתחליט מי מקבל את המטבעות, ולכן יש תהליך הקריאה הזה, אני לא בטוח שישתמש פה במילה קריאה, אבל הוא כן פה, מפה בעצם באנלוגיה, כן, הוא אומר שזה כמו קריאת זהב, אז מכאן השם של קריאה, אבל כן, אותם אנשים שעושים את החישובים האלה ומוצאים בלוקים, אז הם אלה שקיבלו את המטבעות הראשונים, זה הדרך בעצם של המטבעות להיכנס למחזור. יש פה תפקיד נפרד לגמרי, שזה מה שדיברנו עליו קודם, של איך בעצם מאפשרים לרשת להיות בסנכון ולהימנע מניצול כפול, והוא גם אמר בתחילת המאמר שהדבר הזה עובד כל עוד אין תוקף שהכוח החישוב שלו יותר גדול משל כל שאר הרשת. אז בשביל שלא יהיה תוקף כזה, אנחנו רוצים שמשאבים של הרשת ההוגנת יהיו כמה שיותר גדולים. איך עושים את זה? עד איזה שמתמרצים אותם. ולמעשה העמלות פעולה זה מה שאפילו עוד 100 שנה, כן? עוד 100 שנה כבר כמעט ולא היו מטבעות חדשים שנוצרים, התגמול של הקוראים שמגינים על הרשת מפני התקפה יהיה בדמות עמלות פעולה, וזה בעצם התפקיד השני של כל המהלך הזה, כן? אז כאמור, יש פה שני תמריצים בשני תפקידים, תמריץ ראשון זה המטבעות חדשים שמונפקים, שמקושר לדרך שבה המטבעות נכנסים למחזור, תמריץ שני, זה עמלות פעולה, שמקושרות לעבודה של הקוראים, כדי להגן על הרשת. ויש הרבה ניסיונות למטבעות חלופיים, שקצת מתבלבלים מזה, כן, נגיד אומרים, שבמקום הוכחת עבודה, יהיה הוכחת החזקה, שזה אולי מתי שיכול לעבוד, בתור דרך להגן על הרשת. אבל זה בפירוש לא יכול לעבוד בתור הנפקה ראשונה של מטבעות, והרבה מפספסים את זה, מנסים להחליף את המנגנון, בלי שמבינים שיש לו שני תפקידים, וצריך לשניהם להתייחס. כן. בסדר. לאחר שמספר קבוע מראש של מטבעות נכנס למחזור, התמריץ יכול לעבור באופן בלעדי לעמלות פעולה, ולהיות נקי לחלוטין מאינפלציה. התמריץ יכול לעזור בעידוד צמתים להישאר ישרים. אם תוקף חמדן מסוגל לכנוס יותר כוח חישוב מכוח צמתים ישרים, הוא יצטרך לבחור בין שימוש בו כדי להונות אנשים בגניבת התשלומים שלו בחזרה, או שימוש בו ליצור מטבעות חדשים. מתקבל על הדעת שיהיה זה רווחי יותר בעיניו לשחק לפי הכללים, כללים אלו שכוננים אותו ביותר מטבעות חדשים, מאשר כל שאר משתתפים ביחד, מאשר לרופף את המערכת ואת תקפות ההון של עצמו. אז כן, אז בעצם סטושי אומר פה, שגם בעוד 100 שנים, כשלא הייתה הנפקה חדשה של מטבעות, עדיין יהיו עמלות פעולה, זה מה שתמרץ את הקוראים, זה מה שיגרום להם להעדיף לחיות בצורה הוגנת ולא נסות לתקוף, אבל לא ברור בכלל שתהיינה מספיק עמלות פעולה. כן, היום כל בלוק יש לפחות 12.5 ביטקוינים חדשים שנוצרים, בעוד 100 שנה זה כנראה בפחות מזה, כן, מטבעות חדשים לא היו, יהיו עמלות פעולה, שיכול להיות שזה יהיה הרבה פחות, כן, יכול להיות ביטקוין אחד לבלוק, יכול להיות 10 ביטקוין לבלוק, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא יודעים שיהיו מספיק עמלות בשביל לתמרץ את ההגנה של הרשת, ובעצם זאת שאלה פתוחה שכרגע אין לו יותר מדי תשובות, כן, אז בסדר, אז נצטרך כאילו לחכות לראות עד אז, ושסטושי יתרץ קושיות ובעיות. שחרור נפח קונן. מהרגע בה הפעולה האחרונה במטבע הקבורה תחת מספיק גושים, הפעולות המנוצלות לפנה יכולות להיזרק כדי לחסוך בנפח קונן. כדי לסייע בכך מבלי לשבור את גיבוב הגוש, הפעולות מגובבות בעץ מרקל, באופן שרק השורש כלול בגיבוב הגוש. גושים ישנים יכולים לעבור צמצום על ידי קדימת ענפים מהעץ. אין צורך לשמוע את הגיבובים הפנימיים, יש פה איזשהו תרשים. כותרת גוש ללא פעולות תתפוס בערך 80 בתים. אם אנו מניחים שגושים נוצרים כל 10 דקות, מדובר ב-80 בתים לבלוק, כפול 6 בלוקים בשעה, כפול 24 שעות ביום, כפול 365 ימים בשנה, שהם 4.2 מגבייט לשנה. בהינתן שמערכות מחשב טיפוסיות נמכרות עם 2 ג'יגבייט זיכרון, נכון לשנת 2008, וחוק מור צופה צמיחה עכשווית של 1.2 ג'יגבייט לשנה, לא אמורה להיות בעיית אחסון, גם אם חובה לשמור את כותרות הגושים בזיכרון. ויש פה קשה לסטושי, כי הוא מדבר הרבה על הכותרות, וכמה שזה רק 4 מגבייט לשנה, וכך בעצם עושה להגיד כאילו שהכל בסדר, אבל זה לא כל כך נכון, כן, אז נכון, הכותרות זה לא בעיה, אבל יש בעיות אחרות, כן, גם אם אנחנו עושים את כל הגידום הזה של הענפים, ולא יודע מה, עדיין יש הרבה טרנסקציות שצריך לזכור, וזה הרבה יותר מה 4 מגבייט הזה, אז כאילו לא ברור למה הוא כל כך מתמקד לחישוב הזה שלא כל כך רלוונטי. אימות מפושט של פעולות, כן, ניתן לאמת פעולות מבלי להפעיל צומת רשת מלא, משתמש צריך רק לשמור עותק של כותרות הגושים, של שרשרת הוכחות עבודה ארוכה ביותר, אותו יכול לקבל לידי שאילתות לצמתים ברשת, עד שהוא משוכנע שיש לו את השרשרת ארוכה ביותר, ולהשיג את ענף המרקל מקשר את הפעולה לגוש בו יש לחותמת זמן. הוא לא יכול לבדוק את הפעולה בעצמו, אבל על ידי קישורה למקום בשרשרת, הוא יכול לראות שצומת ברשת הסכים איתה. הגושים שמתופסים אחריה, מהווים אישוש נוסף שהרשת מסכימה איתה. כן, כפשוטו, אין פה כל כך מה להרחיב, יש פה איזשהו תרשים. בתור שכזה, האימות הוא אמין כל עוד צמתים ישרים שולטים ברשת, אבל הוא פגיע יותר אם תוקף גובר לרשת. בעוד צמתים ברשת יכולים לאמת פעולות בעצמם, השיטה המפושטת יכולה ללכת שולל אחר פעולות בדיוניניות של תוקף, כל עוד הוא יכול להמשיך לגבור לרשת. אסטרטגיה אחת להגן מפני זה, היא לקבל התראות מצמתים ברשת, כשהם חושפים גוש לא קביל, ולהניע תוכנה של המשתמש להוריד את הגוש המלא והפעולות החשודות, כדי לאשר את חוסר עקביות שלהם. עסקים שמקבלים את השלומים באופן תדיר, כנראה ירצו עדיין להפעיל צמתים של עצמם, לצורך מידה רבה יותר של הבטחה, בלתי תלויה, ואימות מהיר. כן, מקודם סטושי דיבר איך אפשר להשתתף ברשת הביטקוין בלי להריץ צומת מלא שמוריד את כל הבלוקים וכל זה שמאוד כבדים, אבל הוא אומר שהשיטה הזאת היא קצת פחות בטוחה, כלומר איך שהיא עובדת, אבל יש דרכים לתקוף אותה שאי אפשר עבור צמתים עליה, ולכן הוא אומר שמישהו שבאמת רוצה להיות בטוח שהכל בסדר, שלא יסתפק בזה, שכן יפעיל צמת מלא, יוריד את הכל, וכן, זה בעצם להפוק עם מידת מאן דאמר, שלא צריך להריץ צמתים, כן? יש כאלה שאומרים שרק קוראים יריצו צמתים, וכל השאר יעשו משהו אחר, וזה כמובן לא נכון, וצריך להריץ צמתים אם אתה רוצה להיות ודאי, ואמר הרפו, אמר סטושי, הריצו צמתים למענכם ולא למען הרשת. כן, הרפו זה פיטר ולה, הוא מפתח מאוד מוכר, והוא כן, והוא בעצם הדגיש את זה שהריץ צומת זה לא כל כך בשביל לתמוך ברשת איכשהו, למרות שלדעתי גם זה, אבל הוא אומר שהסיבה העיקרית היא למענכם, כן, אתם רוצים להיות בטוחים שקיבלתם פעולות תקינות, אז תריצו צומת לצורך זה. צירוף ופיצול ערך, אף על פי שהיה אפשר לטפל במטבעות באופן פרטני, יהיה זה מסורבל לקיים פעולה נפרדת לכל אגורה בעברה. כדי לאפשר לערך לעבור צירוף ופיצול, פעולות מכילות קלטים ופלטים מרובים. באופן רגיל, יהיו או קלט אחד מפעולה קודמת גדולה יותר, או קלטים מרובים, מצרפים כמויות קטנות יותר. יכול יותר שני פלטים, אחד בשביל התשלום, אחד בשביל להחזיר את העודף, אם קיים בחזרה לשולח. בעצם זה משול למטבעות שאפשר להתיך ולמזג מחדש, כן, להבדיל ממטבעות של כסף ממשלתי, שאם יש למטבע של 5 שקל, אז הוא יישאר 5 שקל, אני לא יכול להפוך אותו למשהו אחר, בזהב, לא יודע אם כזה מולץ לעשות זה, אבל עקרונית, לקחת מטבע של 5 גרם זהב, ומטבע של 2 גרם זהב, להתיך אותם, ליצוק, לקבל 7 גרם זהב, ופה יש תהליך דומה, כשבעצם הפלטים הלא מנוצלים של הטרנסאקציות, הם מעין מטבעות, שאפשר למזג אותם ולפצב אותם. ראוי לציין שהסתעפות בכל פעולה תלויה במספר פעולות, ופעולות אלה תלויות ברבות נוספות, אינה בעיה כאן. לעולם אין צורך להפיק עותק שלם עומד בפני עצמו של ההיסטוריה של פעולה. פרטיות. המודל הבנקאי המסורתי משיג רמה מסוימת של פרטיות, בכך שהוא מגביל את הגישה למידע לצדדים המעורבים ולצד השלישי הנאמן. ההכרח בהכרזת כל הפעולות באופן פומבי מוצאים מכלל חשבון את השיטה הזאת, אבל עדיין ניתן לשמור על פרטיות על ידי שבירת זרימת המידע במקום אחר, שמירת הלמוניות של מפתחות ציבוריים. הציבור יכול לראות שמישהו שולח כמות מסוימת למישהו אחר, אך ללא מידע מקשר את הפעולה לגורם כלשהו. דומה הדבר לרמת המידע המשחררות בורסות מניות, בהן הזמן והגודל של פעולות פרטניות, הפסנוע, מוצג באופן גלוי, אך מבלי לומר מי היו הצדדים. כאמצעי הגנה נוסף, יש להשתמש בזוג מפתחות חדש לכל פעולה, כדי למנוע מהם להיות מקושרים לבעלים משותף. מידה מסוימת של קישור היא עדיין בלתי נמנעת עם פעולות מרובות קלטים, שבהכרח חושפות שהקלטים שלהן היו שייכים לאותו בעלים. הסיכון הוא שאם הבעלים של מפתח נחשף, קישור יכול לחשוף פעולות נוספות ששייכות לאותו בעלים. כן, סטושי אומר דבר כזה, כן, שבניגוד למערכות המסורתיות ששם יש הרבה מידע שהוא מוסתר, אז פה כל המידע גלוי, ואיך בכל זאת שמורים על פרטיות, בכך שהמידע הגלוי יהיה על אותם מפתחות ציבוריים שלא מקושרים לבן אדם מסוים, כן, אז אפשר לראות שכתובת א' עביר לכתובת ב', אי אפשר לדעת מי זה כתובת א' ומי זה כתובת ב'. הוא אומר עוד משהו, שכאמצעי הגנה נוסף, כל אחד לא ימחזר כתובות, כן, אם קיבלתי כסף לכתובת מסוימת, אז הבן אדם הבא שמשלם לי, אני לא אקבל לאותה כתובת, אני אקבל לכתובת אחרת. אבל אפילו עם המנגנון הגנה הזה והמנגנון הגנה הזה, כל זה עדיין לא מועיל, ועדיין ביטקוין הוא לא אנונימי, ואפשר לעשות קשרים, אפשר לראות איזה פעולות יש בין כמה קלטים, ולקשר ביניהם, ויש אנשים שחושבים שביטקוין הוא אנונימי, וממש לא, אבל יש היום גם מטבעות אחרים, שהם קצת יותר אנונימיים, גם שם יש שאלות לגבי מה קבוצת אנונימיות וכולי, אבל כאמור הפרטיות שיש בביטקוין היא חלקית ביותר. חישובים. אנו בוחנים תרחיש בו תוקף מנסה ליצור שרשרת חלופית, מהר יותר מהשרשרת הישרה. גם אם הדבר מתבצע, המערכת אינה נפתחת לשינויים שרירותיים, כמו יצירת ערך יש מאין, או לקיחת כסף שמעולם לא ישך לתוקף. צמתים לא יסכימו לקבל פעולה בלתי כבילה כדי שלום, וצמתים ישרים לעולם לא יסכימו עם גוש שמכיל אותם. תוקף יכול רק לנסות לשנות אחת מהפעולות שלו, כדי לקחת בחזרה כסף שהוא הוציא לאחרונה. ניתן להפיין את המרוץ בין השרשת הישרה ושרשת של תוקף, בתור הילוך אקראי בינומי. כן, אז פה החלק שמעניין, זה שהוא אומר שגם אם איזשהו תקף מצליח להשיג יותר כוח חישוב וכולי, המערכת אינה נפתחת לשינויים שרירותיים. כן, זה שמי שיש לו רוב כוח חישובי, לא אומר שהוא יכול לעשות מה שבא לו. יש דברים שהוא יכול לעשות, אבל לא הכל, וזה בעצם להפוק עם מדעתם הכוזבת של אותם בי קשרים שאומרים שהרוב של הכוח החישובי זה לקבוע מה חוקי הפרוטוקול ולא זה. לא, גם אם יש כוח חישובי ורוב שלו, אי אפשר הכל לעשות. כן, המאורע אצלך הוא שהשרשת הישר מתארכת בגוש אחד, מה שמגדיל אותו הובלה בשיעור פלוס אחד, אומר רק כישלון השרשת של התוקף מתארכת בגוש אחד, מה שמפחית את הפער שהוא מינוס אחד, סתימות שתוקף ידביק את הפער מגירון נתון, מקביל לבעיית מפולת המאמר. נניח כי מאמר עם אשראי בלתי מוגבל, מתחיל עם גירעון, הוא משחק בניסיון להגיע לאיזון, מספר ניסיונות היכול להיות אינסופי. אנו יכולים לחשב את ההסתברות שהוא יגיע אי פעם לאיזון, כלומר שהתוקף ידביק אי פעם את הפער עם השרשת הישרה, כדלקמן. טוב, פה החישובים. בהינתן ההנחה שלנו כי Q גדול מפי, ההסתברות קטנה באופן מערכי, ככל שגדל מספר גושים, איתם התוקף צריך להדביק את הפער. היות והסיכויים פועלים נגדו, אם אין לו מזל בזינוק קדימה בתחילה, הסיכויים שלו נהיים מפסיעים, ככל שהפיגור שלו גדל. נראה פה זה כנראה לא מעניין. המקבל מחכה עד שפעולה התווספה לגוש, וזה גושים שורשו לאחריו. הוא לא יודע את מידת ההתקדמות המדויקת של התוקף, אבל בהנחה שהגושים הישרים לקחו פרק זמן ממוצע לכל גוש, ההתקדמות האפשרית של התוקף היא משתנה פואסון, עם תוחלת למדה שווה זד כי חלקי פי. כדי למצוא את ההסתברות שהתוקף יוכל עדיין להדביק את הפער, אנו כופלים את צפיפות התפלגות פואסון לכל מידת התקדמות אפשרית, בהסתברות שהדביק את הפער מנקודה זאת. כן, בואו נראה. רגע. כן, הוא כותב פה, בהנחה שהגושים הישרים לקחו פרק זמן ממוצע לכל גוש. יש פה קשה לסטושי, למה הוא עשה את ההנחה הזאת, והנחה שהיא גם לא נחוצה וגם כנראה לא כל כך נכונה, כן, והרי הזמן לא שווה לזמן הממוצע, כן, ואם נסתכל על זה באמת, אז נראה שזה לא התפלגות פואסונית, אלא התפלגות בינומית שלילית. והרמור כתב קונטרסט שמרחיב על העניין הזה. עוד חישובים. כן, מהרצת מספר תוצאות, אנחנו יכולים לראות שהסתברות קטנה באופן מעריכי עם Z, הוא מדבר פה שאם Z שווה 0, שימו לב, הוא אמר שהטרנסאקציה נמצאת בבלוק, ועוד Z בלוקים אחריו, זאת אומרת ש-Z שווה 0 זה אישור 1. והוא אומר שאם יש אישור 1, אז בלי קשר כל כך לכוח החשוב של התוקף, הוא בוודאות יצטרך לעשות את הדאבל ספנדינג, וגם פה יש קשה לסטושי, איך הוא הגיע לחישוב הזה, ולמעשה הרמור מתרץ שהחישוב הזה יהיה נכון, אם מניחים שתי הנחות. א', אנחנו מניחים שהתוקף עושה משהו שנקרא התקפת פיני, על שם הל פיני, ולמעשה קורא בלוק מראש, עוד לפני שהוא מתחיל את העסקה, ושהוא גם מנצח בכל תחרות הפצה, כן? שאם הוא מפיץ בלוק ומישהו אחר מפיץ בלוק, אז הבלוק שלו ייכנס קודם. אם מניחים את שתי הנחות האלה, אז כן, גם באישור אחד, התוקף יכול להצליח באופן ודאי. כן, עוד חישובים. כן, ועכשיו אנחנו נעשה פה איזשהו סיום. רגע, בואו נמצא את החלק. אוקיי. הצענו מערכת לעסקות אלקטרוניות שאינה מסתמכת על אמון. התחלנו ממסגרת הרגילה של מטבעות העשויים מחתימות דיגיטליות, המספקת שליטה חזקה בבעלות, אך אינה שלמה ללא דרך למנוע ניצול כפול. כדי לפתור זאת, ביצענו רשת שיתופית המשתמשת בהוכחת עבודה כדי לנהל רישום של היסטוריה פומבית של פעולות, שבמהרה הופכת לבלתי מעשית מבחינה חישובית להשתנות על ידי תוקף, עם צמתים ישרים שולטים ברבית כוח החישוב. הרשת עמידה מעצם הפשטות חסרת המבנה שלה. צמתים עובדים בו זמנית עם מעט תאום. הם אינם צריכים להזדהות, היות והודעות אינן מנותבות למקום מסוים, וצריכות להימסר רק על בסיס מיטב המאמצים. צמתים יכולים לעזוב את הרשת ולהצטרף אליה מחדש כרצונם, תוך קבלת שרשרת הוכחת העבודה, כהוכחה למה שקרה בהיעדרם. הם מצביעים עם עוצמת חישוב ומביעים את הסכמתם עם גושים תקינים בעבודה על המשכתם, ודוחים גושים בלתי קבילים בסירוף לעבוד עליהם. ניתן לאכוף כל כלל או תמריץ שידרש עם מנגנון ההסכמה הכללית הזה. חזק חזק ונתחזק. כן. אוקיי, כן, טוב. אוקיי, תודה. טוב, אז עכשיו אנחנו נמשיך לעוד כמה דברים. כן, טוב, יש פה את הרפרנסים, זה פחות מעניין. עוד כמה דברים שכדאי לדעת. כן, כאמור, עם כל הכבוד לווייט פייפר וזה, זה גם מפגש ביטקוין בייסיקס, אז יכול להיות שחלקכם מתעניינים איפה אפשר ללמוד עוד. אז קודם כל יש את שגרירות הביטקוין שלא רחקה מפה, וכל יום ראשון בערב מתקיים שמפגש סטושי סקוואר, אז מוזמנים להגיע. כמובן יסודות הביטקוין כל שבוע פה ביום רביעי, וגם אחרי או במקביל ליסודות הביטקוין, מתקיים גם מפגש פיני סקוואר, שזה כמו סטושי סקוואר אבל יותר קטן, זה מתקיים פה בדרך כלל בחוץ, וכמובן שהיום, בגלל שזה גם 10 שנים לווייט פייפר, זה יהיה חגיגי במיוחד, יש ערוץ יוטיוב ביטקוין ישראל, עם סרטונים מכל מיני ארצות, גם ארצות של הבייסיקס, מתישהו יעלו לשם, ויש הרבה דברים אחרים, יש הרבה פעילות בפייסבוק, כן, יש כל מיני קבוצות, הקבוצה הראשית של הקהילה, נקראת ביטקוין הקהילה הישראלית, תחפשו את זה, ושם אפשר לשאול שאלות, ולראות התכנים וכולי, ויש כמובן גם עוד כל מיני אירועים, כן, יש קבוצה במיטאפ, ששם אפשר להתעדכן על אירועים שלנו, יש גם אירועים שלא אנחנו עושים, אז יש גם יומן אירועים, שאם תחפשו אני מניח תמצאו, שנפרט את כל האירועים הקרובים, כן, מחר יש אירוע מעניין, לא רחוק מהשגרירות, בשיתוף פעולה של ישראל עם טיואן, בסימן Women in Blockchain, אז זה גם יכול להיות מומלץ. כן, וזה מסיים את החלק הזה, ועכשיו נעבור לחלק הבא, שבו מכיוון שזה בכל זאת יום הולדת 10 לווייט פייפר, אז אנחנו צריכים להרים אותו על הכיסא, אז אני צריך פה כיסא וארבעה גברים חזקים שירים את כל המשקל של הבלוקים. אז כן, 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 תביא, אז כן, אז אני צריך פה כמה אנשים, כי אני לא יכול לסחוב לבד את כל הבלוקים האלה. כן, עכשיו יש עוד כמה דברים בתכנון, אז קודם כל אני רוצה להתייחס קצת לאיך ביטקוין הצליח לשרוד כל 10 שנים האלה, והסיבה היא שביטקוין הוא גורית דבש, כן, לא אכפת לביטקוין משום דבר, הוא ממשיך לפעול, לא משנה כמה תוקפים אותו, לא משנה מה עושים נגדו, כן, כל אשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ואני לא יודע כמה אנשים פה מכירים גריות דבש, אבל אני חושב שהסרטון הזה יכול לעזור לאנשים להבין מה מדובר, וכאילו, תחשבו שבמקום גרי דבש הוא יגיד ביטקוין, וזה בדיוק אותו דבר.
This is the honey badger. Watch it run in slow motion. It's pretty badass. Look, it runs all over the place. Whoa, watch out, says that bird. Ew, it's got a snake. Oh, it's chasing a jackal. Oh my gosh. Oh, the honey badgers are just crazy. The honey badger has been referred to by the Guinness Book of World Records as the most fearless animal in all of the animal kingdom. It really doesn't give a shit. If it's hungry, it's hungry. Ew, what's that in its mouth? Oh, it's got a cobra. Oh, it runs backwards. Now watch this. Look, a snake's up in the tree. Honey badger don't care. Honey badger don't give a shit. It just takes what it wants. Whenever it's hungry, it just, ew, and it eats snakes? Oh my god, watch it dig. Look at that digging. The honey badger is really pretty badass. They have no regard for any other animal whatsoever. Look, and it's just grunting and, ew, eating snakes. Ew, what's that, a mouse? Oh, that's nasty. Oh, they're so nasty. Ooh, look, it's chasing things and eating them. The honey badgers have a fairly long body, but a distinctly thick set, broad shoulders, and, you know, their skin is loose, allowing them to move about freely, and they twist around. Now look, here's a house full of bees. You think the honey badger cares? It doesn't give a shit. It goes right into the house of bees to get some larva. How disgusting is that? It eats larva. Ew, that's so nasty. But look, The honey badger doesn't care. It's getting stung like 1,000 times. It doesn't give a shit. It just, it's hungry. It doesn't care about being stung by bees. Nothing can stop the honey badger when it's hungry. Oh, what a crazy fuck. Look. Ew, it's eating larvae. That's disgusting. There it is, running in slow motion again. See? Now, what's interesting is that other animals, like these birds here, they just like to wait around until the honey badger's done eating, and then it swoops in to pick up the scraps. It says, you do all the work for us, honey badger, and we'll just eat whatever you find. How's that? What do you say, stupid? Look at this bird. Thanks for the treat, stupid. Hey, come back here, says the honey badger. Birds don't care, and you know what? The jackals do it too. Look at these little dogs. They're like, thanks, stupid. Thanks for the mouse. See you later. The honey badger does all the work while these other animals just pick up the scraps. At nighttime, the honey badger goes hunting because it's hungry. Look, here comes a fierce battle between a king cobra and a honey badger. I wonder what'll happen. Look at this. There's the honey badger just eating a mouse. And then look, get away from me, says the snake. Get away from me. Honey badger don't care. Honey badger smacks the shit out of it. And the snake comes back and it lashes right at the honey badger. Oh, little does the honey badger know, FYI, it's been stung. It's been bitten by the snake. So while it's eating the snake, ew, that's disgusting. Meanwhile, the poisonous venom is seeping through the honey badger's body and it passes out. Look at that sleepy fuck. Now the honey badger is just gonna pass out for a few minutes and then it's gonna get right back up and start eating all over again because it's a hungry little bastard. Look at this. Like nothing happened. The honey badger gets right back up and continues eating the cobra. How disgusting. And of course, what does the honey badger have to eat for the next 3 weeks? Cobra. The honey badger.
כן, ועכשיו כמובן שמכיוון שביטקוין הגריא דבש ואנחנו חוגגים פה איזה משהו, אז כולנו באופן ספונטני נבוא לבמה. רגע, מה קורה פה? לאן זה נסגר? טוב, אני אצטרך למצוא את זה. אנחנו נעשה פה איזשהו ריקוד גירית דבש וכולם מוזמנים לבמה להצטרף. בסדר, טוב, עכשיו כמובן כמו כל האירועים שלנו גם האירוע הזה הוא אירוע מבוזר, אז אם מישהו רוצה לעשות פה עוד משהו, לראות עוד סרטונים, לקרוא בעצמו את השאלות, יאללה שיש שאלות, אמר לו.
כשכתבת את הווייט פייפר, השתמשת בלשון רבים, כתבת ווי, מי עוד כתב איתך את הנייר?
אז קודם כל אני כתבתי את הווייט פייפר, ואני לא זוכר בדיוק איפה סטושי אמר ווי, אבל כנראה הוא דבר ווי.
אני אפנה אותך, פסקאות, בכל הפסקאות הוא מדבר בלשון רבים.
לא, בסדר, הוא כנראה דיבר על כל האנושות, כן, נראה לומר, we want a system, כך וכך, כוונה לכל האנושות, האנושות רוצה מאמר כך וכך, לא מאמר, מערכת.
אני רק מזכיר שאלות אין 8 מילים עם סימן של אבסס.
כן, את זה אתה יכול להגיד כשאתה מרצה, לא כשאני מרצה. אבל כן, טוב, אבל בסדר, שאלות זה לא מיני, מישהו רוצה, לא יודע, משהו, קצת משהו. טוב, אני אקח את זה כלא, אז טוב, אז תודה רבה, אני ממשיך הערב.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.